מי מושלם? יסודות, מודעות עצמית, רוח תורת ישראל, אנחנו בעמוד 102. התחלנו, הגענו לפרק הדוגמאות. תסתכלו 102, פסקה שנייה, קיימות הזדמנויות אין ספור שבהן אנו יכולים לתרגל ולחזק את כוח הרצון שלנו. אז חוץ מארבעת הדרכים שאתמול אמרנו בעקבות השאלה שלך, אבינדב, ארבעת הדרכים שלהם דיברנו, התחברות למקור הכוח שלנו, כן, הפנימי, חוויות מתקנות, שימוש לימודי ושימוש מעשי. שכחנו להזכיר אתמול דבר נוסף שהוא חשוב יותר מכולם והוא עולה על גבי כולם ומשלים את כולם, זה התפילה. להתפלל. כל העצות שנתתי הם לא יועילו בלא תפילה. כי למעשה באמת באמת לחזק את כוח הרצון זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה דבר שהוא לכאורה מעל כוחנו. כן? אנחנו חייבים להשתמש בכוח של תפילה. למרות כל העצות המעשיות, אבל באמת לחזק את כוח הרצון, להביא אותו למצב שבו נוכל להתמודד, כן? עם דברים שקשה להתמודד, אנחנו חייבים תפילה, חייבים תפילה. אז לצרף לכל אחד מהעצות האלו, לצרף כמובן תפילה. לא הזכרנו זה אתמול, וחבל, באמת לא ראוי לשכוח את הדבר הזה. הראינו כל כך יפה את ארבעת הדברים, אבל שכחנו לצרף את התפילה. אז הנה, ברוך השם, פרענו את חובנו. הרי לפניכם דוגמאות אחדות שעלו בקבוצת אמת. כן, יש לזה חשיבות, מכיוון שהדוגמאות או ההזדמנויות לתרגל וחזק כוח רצון שעולה בתוך הקבוצה והסדנה, יש לזה ערך גדול, כי זה מתברר מתוך החיים, מתוך שיח של אנשים עובדים. כן, אז יש ערך גדול לדברים שמתבררים דווקא מתוך קבוצות עבודה, מה שנקרא ועדים בלשון המוסר, שכל הספר על אישור, חלק ב' אגב, בנוי על ועדים, מי שמכיר את זה. כן, ועדים, אלו דברים שנאמרו בכינוסי מוסר שהרב וולבה ישב עם תלמידיו, והדברים עלו תוך כדי בירור משותף, מה שנקרא סיעור מוחות. כן, כמובן שהרב נותן את הטון, אבל השיח הקבוצתי הוא משכלל את המסקנות. כן, ולכן זה מאוד חשוב. הרי לפניכם דוגמאות אחדות שעלו בקבוצות אמת. בסדר? אז בואו נראה את הדוגמאות. אין חכם כבעל ניסיון. הבן שלי התבטא בצורה מחוצפת כל כך, עד שהרגשתי דחף להכות אותו. Okay. הרגשתי דחף להכות אותו. התגובה המתבקשת. חוצפה, מכה. חוצפה, מכה. לצטקה. כן? זה דחף מיידי. להכות אותו. אני שם מאוד פרימיטיבית, אגב. כן? אני שם מאוד פרימיטיבית שתופסת בעצם את הגוף כעיקר. כלומר, אני מכה את הגוף, כאילו הגוף הוא הגורם. אני לא תופס שלמעשה יש פה מערכת סיבות פנימית ועמוקה. כן? כמו שהרב אמר על הכפירה. זאת אומרת, אם אתה תקה את הכופר, לא הבנת את הקטע. הכפירה היא ניזונה משורש הרבה יותר עמוק. עד כדי כך שהרב קוק הגיע למסקנה, שהוא עיין והתבונן לעומק תופעת הכפירה, הוא אמר ששורש הכפירה היא האמונה. דבר מוזר. אז אתה חושב שלכופר צריך להגיד, שטוקי הכופר. הוא אומר לך הרב, אתה רוצה לתקן את הכופר? תביא לו אמונה בגדלות. זה מסקנה מהפכנית, אני הייתי אומר. אבל זה בדיוק ההבדל בין תפיסה חינוכית חיצונית, שטחית ומטריאליסטית. כן? הילד מתחצף, אז מכים, כאילו פותרים בעיות בתגובה גופנית על הגוף. כן? במקום להבין שהתופעות הגופניות הן ינקות ממהלכים או מתהליכים נפשיים עמוקים מאוד. ואם לא תרד לעומק, אני לא אומר שלפעמים לא צריך לסייג או להציב גבול מעשי, לתפוס ביד, או אפילו לתת לילד קטן סתירה על כף יד לפעמים. נכון, אבל לתת לו הפוכה על הפרצוף או לדחוף אותו ולהפיל אותו, זה גישות מאוד מטריאליסטיות ומאוד לא חינוכיות, נובעות, איך היא אמרה זה שמה? יש לה ביטוי, סליחה שאני מעכה בזה, אבל הביטוי שלו הוא חשוב. כן, היא אומרת שם על צורת החינוך של ילדים, צורת החינוך של ילדים, בטווח הרחוק טכניקה זו, כן, בטווח הרחוק, כן, היא מדברת על הטכניקה החינוכית שהיא יותר נוגעת בנקודת העומק של הילד, בטווח הרחוק טכניקה זו יעילה הרבה יותר מענישה פיזית. עכשיו מתייחס לענישה פיזית. אני אישית סולדת מעונש פיזי לילדים. ייתכן שפעות יזדקק לסתירה על ידו, כאשר הוא עושה דברים שעלולים לסכן את שלמה. אך מלבד מקרים כאלו, הקאה היא מיותרת לחלוטין ומעידה, זה מה שרוצה להביא, ומעידה על חוסר שליטה והיעדר חוכמה. חוסר שליטה רגשית והיעדר חוכמה בתפיסת חינוך מהו. איך מחנכים? דבר מעניין. חוסר שליטה והיעדר חוכמה מצד ההורה או המחנך. כלומר, הקאה זה הדרך הקצרה שהיא למעשה ארוכה. אתה אולי יוצר מאזן אימים, אבל כבר אתה מכין את המרד, את מרד הנפילים, אתה כבר מכין, הילד הזה עוד ימצא דרך להתנקם בך, כן? אלא אם כן, הביטוי של הענישה הפיזית הוא מאוד מעודן, ומשאיר מקום להבנה יותר עמוקה. ברגע שאנחנו משלבים את שני הדברים גם יחד, יש סיכוי שבאמת יתפתח פה מהלך חינוכי, שישאיר את פירותיו, או ייתן את פירותיו, בתהליך ההתפתחות של הילד. אבל בכל אופן, באמת אותה גברת, זה דברים שעלו בקבוצת אמת בסדנה הזאת, של גברת מרים מדהן, שנקראת אמת, ראשי תיבות אמת, מודעות ותקשורת, כן? וכך סופר שם. הבן שלי התבטא בצורה מחוצפת כל כך, עד שהרגשתי דחף להכות אותו. כן? אתם רואים, כשמדברים על הרגשת דחף, מדובר פה על פעולה שהיא באה בחוסר שליטה. זה בדיוק העניין שחוסר שליטה שראינו שם, זה לא פעולה בחירית. בחירה היא לא באה מתוך דחף, בחירה היא תמיד מעלה את הדחפים לנגד העיניים ושוקלת מה ראוי, זה או זה, כן? זה לא בתיסי נירוח, כן? בחירה זה ההפך הגמור מדחף. זה לא שאנחנו לא מתחשבים בנטיות הנפש לנו, שאנחנו באים לבחור, אבל אנחנו בהחלט מעלים את הנטיות, כן? לנגד עינינו, ובשיקול דעת ובפיקחון גמור, גם בקוף וגם בקף, אנחנו שוקלים מה נכון לעשות. אז כשמדובר על דחף, מדובר על דחף עיוור בדרך כלל. דחף עיוור, שהוא משולל הבנה מעמיקה. זה מה שרציתי להגיד פה בעניין הזה. זה מה שעולה מתוך הכתוב, כמובן. כן? זה לא מוסבר בצורה הזו, אבל זה מה שכתוב כאן. עד שהרגשתי דחף להכות אותו. או, אך הייתי מוכנה לשאת את אי הנוחות שנדרשה, כדי להישאר שלווה. כן? כדי להישאר שלווה. ראיתם מה שכתוב כאן? הייתי מוכנה... הנה, אחי, נכי זה. כן, אתה תביא מקום לנורא על יד וחקיים איזה משנה. כן. הנה, מהי דרגת השאלה שהתרגלה לשאול את עצמה בעמוד 13, כן? השאלה שאנו מתרגלים לשאול את עצמנו בתוך האירועים, במיוחד אירועים שמוציאים אותנו מהכלים, אם אנחנו בעלי בחירה, אנחנו שואלים את השאלה. רגע, אפשרות אחת זה להכות אותו. אפשרות אחת זה להתפרץ בצעקות וכעס. אפשרות שנייה מהי? להישאר שלב ורגוע. לא אדיש, שלב ורגוע, ומתוך השלווה לבחור בפעולה. מה אני מעדיף? כמה פעמים שאלה כזו עולה באופן חי וער מול עיני האדם? מעט מאוד. אנחנו פועלים הרבה על פתחפים, כן? השאלות, בדרך כלל, ההסתכלות, ההתבוננות הזו עולה בשיעורים, שאנחנו עכשיו נמצאים פה בשקט מופתי, שום דבר לא מאיים עלינו, אנחנו מעלים את זה, וגם זה טוב. אבל השאלה שאנו מתרגלים לשאול את עצמנו, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, מבחינה מוסרית וגם במודעות עצמית, זו השאלה שאנחנו שואלים, שימו לב, מהי דרגת החשיבות של האירוע הזה ביחס לחשיבותן של המטרות העיקריות בחיי, וביחס לחשיבותה של שלוות הנפש שלי? שאין לי שלוות נפש, אני פוסק להסתכל על המציאות בעין הנשמה, מה שנקרא עין שישית. כן? השלווה הפנימית זו השלווה שמאפשרת לנו להעריך, כן, הערכה כללית על מצב, להתבונן על מכלול של פרטים ולהיות מסוגל לחוות דעה, כן, כוללת, שלוקחת בחשבון את כל הפרטים. זה שלווה. שלווה זה לא מצב של נירוונה סתמית. אנחנו מתייחסים לשלווה כאל אמצעי כדי לתקוף סוגיות. עכשיו, כשאתה תוקף סוגיה בלי שלווה, התגובה היא מתוך הדחף העיוור. עם כל הצרות שנגרמות, כל האימות החריף שנגרם בינך לבין הילד, עם כל רגשי האשם שיש לך אחרי זה, כן? על מיטתי, כן? דמעתי, על ארסקי חשובה. דמעתי עמסה, כן? כלומר, אחרי זה את בוכה בלילה על זה שנתת מכות לילד, רגשי האשם שלך, החבלה הנפשית, החבלה המוסרית שחיבלת בעצמך ובחרת באכזריות ונקם. לא פשוט. אז מה את מעדיפה? את הדחף העיוור על כל השלכותיו, או את שלוות הנפש שמאפשרת לך בעת ובעונה אחת להיות מרוחקת מן הנושא, ומצד שני קרובה אליו. לשמור על הריחוק קרבה הנכון כדי להיות שקול, ולהוציא תשובה, מענה ותגובה עם מקום עמוק של שלווה, עם מקום של התייעצות בבחינת עמדו והשמעה מה יאמר השם. להפקיע את עצמך מן הריגוש ולעמוד במקום שהוא מרוחק מספיק כדי לא להיות מושפע מהדחף העיוור, וקרוב מספיק כדי לרצות להיות בדיאלוג עם הילד, לקחת אחריות על האירוע. זה העניין. הנה היא בחרה בזה. אך הייתי מוכנה לשאת את אי הנוחות. נכון שכיפחתי וויתרתי על התגובה המיידית עם כל התענוג המדומה שבה. כן? הייתי מוכנה לשאת את אי הנוחות שנדרשה כדי להישאר שליבה, להרוויח בגדול את השלווה. כן? למרות שהרגשתי שאנו עומדים להתפוצץ, שאני עומדת להתפוצץ, היו כוחות בתוכי שדרשו מענה מידי. שמעתי את הקולות שלהם בתוך תוכי. תתפרצי, תקי אותו. כן? תגידי לו מילים קשה. שמעתי בתוכי את הקולות. כמו איזה מהפכת חצר, כמו איזה אספסוף של אלפי פרעים עם כלשונים. היא שמעה בתוכה את הקולות האלה אומרים, כנסי בו, תקי. ודאי, ככה זה נשמע בדרך כלל. אם אנחנו באמת רוצים לצייר את השיח הנפשי הזה, לא שיח בדיוק, את ההתלהמות, את ההמולה הפנימית, זה הקולות שעולות מבפנים. זה הקולות. תקי, תרביצי, תבזי, כן? תפצעי, תלמדי לקח, תנקמי. אלה הקולות. והיכולת להשיב לו אותם הקולות. אגב, אנחנו מאוד מעדנים את הכוח הזה, יצר רע, הוא כוח מאוד מתוחכם, שלוקח את הקולות הפראיים האלו ומייפה אותם בנימוקים אידיאולוגיים. ואז קשה מאוד למצות את השיח הבסיסי של הנפש, מה באמת נאמר שמה, כי זה מיופה, כמו קורח, כן? שהוא בעצם מייפה את אהבת הכבוד שלו בדאגה לכלל, כל הידע כולם קדשים, ולמה תתנסו על קהל השם, תתתו, תתתה, ומשה רבנו חושף את המסכה שלו ומציב אותו בדמות הקטנונית, רודף את הכבוד שלו. איך הוא עושה זה? במבחן המחתות. אתה דואג לעם? בוא נעשה מבחן מחתות. ואת הקדוש יקרב לו השם. מה אתם אומרים? עצם ההסכמה שלו למבחן הזה, מה זה מעיד? מה, שמה? הטענה שלו הייתה שהוא דואג לכל עם ישראל. מבחן המחתות לעומת זה עומד בסתירה מוחלטת עם הטענה הזו, למה? כי מבחן המחתות אמור לברר מה? מי למעלה ממי, נכון? אז תחליט. זה אומר שבעצם הניסיון או הרצון שלו זה לראות מי למעלה ממי. עצם ההסכמה, כלומר, מצד אחד הוא טוען שאין היררכיה, כל העדה כולם קדושים. מצד שני, הוא עושה את מבחן המחתות. אתם לא רואים את הסתירה שיש? מבחן המחתות כל כולו נועד כדי לברר את ההיררכיה. איך אתה יכול להסכים למבחן שהוא בעצם עומד בניגוד גמור לטענה שלך? זה מה שמעיד שבעצם מלכתחיל הוא התכוון רק לכבוד. אז לחשוף את הטיעון הזה לא פשוט. זאת אומרת, לחשוף את המניע האמיתי בתוך הנפש, זה משה רבינו, כן? חכם ופיקח בעל רוח הקודש כמותו, כן? הוא בעצם חשף את התרמית הגדולה, כן? אז אלו טענות, כוחות הנפש, ככה מדברים, בשפה מאוד וולגרית, אני חייב לומר. בתוך הנפש, במקום הרגשי העמוק שבתוכנו, מתנהלת שפה מאוד וולגרית. שפה של יצרים, זו שפה, באמת אני אומר, שפה של יצרים, שעל פי רוב היא נעלמת מאוזנינו, היא מובאת לאוזניים שלנו אחרי המון המון עיבודים, ויפוי, ומסכות. אבל מי שיודע לחשוף את זה, וזה מה שעושה המוסר בעצם, כן? שהוא חושף את כל המסכות ומציב אותך בפני העובדות הפשוטות ביותר. אתה סך הכל גנב פשוט. אתה סך הכל שונא. אתה סך הכל גבתן. אתה סך הכל רודף כבוד. סך הכל קנאי. עם כל בוא תעמוד מול האמת, תדע מה צריך לטפל. אל תייפה את האמת יותר מדי, כי אחרת לא תדע מה צריך לטפל. תחשוב שאתה מושלם כבר. נכון או לא? אבל הנה פה היא חשפה פלאי פלאים. את הליבה. והיא הגיעה למסקנה שאני לא רוצה להיות במקום של הדחף להקות. הדחף להקות הוא בא ממקום קשה בתוכי. אני רוצה את השלווה, את המקום המפוקח, את הראייה הרחוקה, את העין השישית. אני רוצה לראות מסוף העולם ועד סופו, ומשם להביא את התגובה. שם להביא תגובה, כן. רבי רחמה, כן. זה לא עוזר. אתה אומר שבשלב הזה אתה צריך להגיד לו, שים לב מה אתה עושה, הנה, אתה בעצמך מוכיח. ספק אם זה עוזר בכלל. תראה, אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע אם כדאי כרגע להתייחס לזה, נוכל להתייחס לזה, זה דורש מאיתנו ללכת לכיוון מעט שונה. אני מבין את השאלה, אני גם אחשוב עליה בעזרת השם. כרגע לא נעמיק בזה, השאלה היא שאלה מצוינת. אחד אומר, בשלב הזה כבר אפשר היה לאמת את כורח עם האמת הפנימית שהוא מסתיר מעצמו ומאחרים, ובזה לגמור את כל הסיפור, ושלא ייפול, ייפלו כל כך הרבה בעם ישראל. כל החבילה מתפרקת, ברגע שכורח מודה על האמת, כולם מתפרקים, כן? כשל עוזר, נפל עזור, כולם מתמחים בכורח, ברגע שהוא נעלם, כן? ברגע שהוא יצא מהשוק האירופי, אז כבר כולם נאחד הרבה. אז כן, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. נחשוב על זה. בעזרת השם. בואו רגע נמשיך ונראה, יש איזה שאלות לעצם העניין, דברים שאמרנו? זה נראה לכם מוגזם, תיאור הדברים כפי שתיארתי אותם, מה קורה בתוך המרקחה הנפשית שלנו? כן? אך הייתי מוכנה לשאת את האי הנוחות שנדרשה כדי להישאר שלווה, למרות שהרגשתי שאני עומדת להתפוצץ. כאשר התאמצתי לא להגיב, כן? התאמצתי לא להגיב, צריך להעמיד מערכה מול מערכה, את הכוחות המתפרצים, כעבדים המתפרצים לפני אדוניהם, כל אותם כוחות נמוכים שמבקשים להתפרץ, צריך להעמיד מולם חזית, קרבות בלימה, צריך להתאמץ, צריך להביא את כוח הטוב כתריס בפני הפורענות. למרות שכן, כאשר התאמצתי לא להגיב, המערכת החיסונית מתאמצת, היה לי קשה כל כך, כל כך קשה. עד שכמעט חשתי כאב פיזי, לא יומן. מה זה אומר? זה אומר שהכוח השלילי הוא כבר מעורה בכל הרמות של הקיום. ככל שכוח הרע הוא נמצא גם ברמות הפיזיות, ניסיון לנקות אותו הוא דומה להתמכרות, לגמילה. הוא דומה לגמילה. ככל שהרע נמצא ברמות יותר רוחניות וחיצוניות לגוף, זה עדיין לא מעורה, כן, בכוחות הרצון והרגש והדמיון. אז ככה סילוק שלו של הרע הוא כרוך בפחות כאבים. ככל שהרע הוא מתפשט על כל ההוויה של האדם, רוח, נפש וגוף, הניסיון להיגמל ממנו הוא גורם כאב פיזי, כי אפילו החיות הפיזית היא מורגשת דרך העונג הזה. דרך העונג הזה, דרך הכעס. החוויה של הקיום, באופן כללי, חוויית הקיום הרוחנית, אפילו משמעות החיים, דרך הכעס, חוויית הקיום הנפשית, החוויה הנפשית, רגש, דמיון אז, כן? באמצעות הכעס. ואפילו החוויה הפיזית, תנועת החיים, המרץ, שוקת החיים, כן? זה הכל, כן? דרך הגוף. מה שבאים לתקן את זה, שאנחנו מתחילים לנקות את הרעל, מלמטה למעלה, זה גם בגמילה, מהתמכרות בדרך כלל, מכורים כבדים מספרים שבתהליך ההתמכרות, כן? זה מתחיל לעלות מהרגליים אל הראש. מישהו שמע על זה? לא שמעתם. זה מתחיל לעלות מהרגליים, כן? הכרתי מישהו שעבר, כן? הרבה ניסיונות של גמילה. שרי עכשיו הוא נפל בזה עוד פעם ונכנס לכלא. אבל הוא ספר, זה דבר ידוע, זה א' ב', כן? אני חושב שגם זוהר ארגוב סיפר את זה באחד הרעיונות שהוא נתן בשנות ה-70 המאוחרות, כן? זה נדמה לי, אם אני לא טועה, לא בטוח, לא בטוח. אבל שבתי שמעתי את זה מאותו נרקומן שכרגע נמצא בכלא, כן? והוא סיפר פשוט, כן, הוא דיבר ליד איזה נרקומן אחר, והם החליפו חוויות, כן, זה עולה מהרגל, זה מגיע לפה, זה לוקח איזו תקופה של כמה, איזה חודש וחצי, חודשיים, עד שזה מגיע למותניים. מהמותניים זה מתחיל לעלות לכיוון החזה, זאת אומרת, מתחיל להתנקות, 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 אבל זה כרוך בכאבים. זה עולה עד למותן, מהמותן עד לחזה, מהחזה זה מגיע לראש ויוצא, כן, כאילו יוצא, זה כאילו יוצא. אבל זה מדהים, התיאור הזה, לא מספיק מפורט, לא מספיק מדויק אולי. אבל גם התיאור הזה של עצמו, באמת מציג לנו איזה מהלך, כן, של מהרגליים ולמעלה, זה התפשט כל כך עמוק, עכשיו צריך לסגת מהמקומות שאליהם זה הגיע, אליהם זה הגיע, ועד לראש, עד לראש, והחוצה. כן, רק שנייה אחת, כאשר התאמצתי לא להגיב, היה לי קשה כל כך, עד שכמעט חשתי כאב פיזי, מאוד מעניין, תופעה מדהימה. אנחנו מכירים את זה, כן, זה מה שאתה מרגיש. כן, גם כתוב, הרב אשלג כותב, הרב אשלג כותב, אני לא זוכר את השם של הספר, שתי כרכים, שכחתי. הוא כותב שמה, כשאדם רוצה לשנות את הרגלי הקימה שלו, ולקום מוקדם, אפילו אם הוא רוצה לקום בשעה הרגילה שלו, בחורף, שהוא מתענג על השינה, שהוא בא לקום, הוא מרגיש קושי פיזי, כאילו חולה. ממש כאילו חולה. ולכן אסור להיכנס בטוען ונטען עם היצר רע. בשעה שאתה מתעורר בבוקר, אתה צריך לקום. ברגע שאתה מתפתה לקושי הזה ומתחיל בתוכך לדבר, נותן לכוח היצרי לדבר, רגע, אולי עד 5 דקות, אולי לא עכשיו, יש מניין מאוחר בעצם, ב8, מה עכשיו אני אקום, לא נורא, מילא אני ככה, מילא נשאר. ואז אתה קם ב8, כן? הוא נכנס לך לטוען ונטען, עכשיו יש לו יתרון עליך. כי אתה מת לישון. אז איך אתה תמציא תשובות? איך תגיב? מאיפה תביא תשובה? אין לך דרך להביא תשובה. אתה כולך תחת הרושם של העיפות. כן? במצבים כאלה הוא אומר, צריך לקום מיד. כמובן להיזהר מדברי חז"ל שאמרו שאסור לאדם לקום ממצב שכיבה לקימה או לעמידה מיידית, כי זה יכול לגרום איזשהו שוק. כן? יכול אפילו להזיק לאדם. אבל במהירות להתיישב על דופן המיטה, לפתוח עיניים, ליטול ידיים, סגולה נדרת, ליטול ידיים בזריזות, כן? ולשבת. לשבת על הספה, לשבת על המיטה. לשבת על המיטה, להוריד שתי רגליים. לעמוד, לא לרוץ, לעמוד, להתחיל ללכת, כן, להתלבש. אבל לא להיכנס בטוען וניתן. אין לנו סיכוי לעמוד מול היצר במצב כזה. יש לו טענות כרימון. ומחוקמות, אנחנו פתאום מתגלים כאנשים נורא חכמים בשעות האלו. אנחנו ככה מפלפלים, למה לא לקום, וסבור, אז אפשר ממש מסכתות שלמות לבנות מזה, של פלפולים. אברהם אבינו, היו לה 400 מסכתות של עבודה זרה. כל הפלפולים וכל הפלפולי פלפולים של עבודה זרה. כן, אותו דבר קורה גם במצבים האלו. פלפולי פלפולים, משנה סדורה, מהלכים מדהימים של למה לא לקום, ולמה לקוס, ולמה לקלה, ולמה להרביץ. פלפולי פלפולים. כאב פיזי, אבל עשיתי זאת. רק אחר כך, כאשר הרגשתי רגועה יותר, שימו לב, הרגע שהתגברה, כן, ממילא כבר כוח היצר חדל להתפשט, כל הכוחות המתלהמים ראו שאין איש שם על לב, שהיא לא שמה לב אליהם ולא משדרת אותם החוצה, כן, ממילא השיגה איזשהו רגיעה, נכנסה לאזור יותר בטוח של שלווה, כאשר הרגשתי רגועה יותר, הרגשתי שאני מסוגלת לשוחח איתו, ראיתם? מה קורה מתוך השלווה? מתוך השלווה, כן, מתעורר שיח, תקשורת, אבל הוא הקדים אותי, הוא נכנס לחדרי, זה כבר שפע, זה השראה, זה כבר משהו שבא מלמעלה, הוא הקדים אותי, הוא נכנס לחדרי והתנצל בפניי, ראיתם? זה כבר בונוס, זה לא דבר שהוא בא בדרך רגילה, אבל הוא לא עשה שום עבודת מודעות הילד, שום דבר, אבל בגלל שהסטייט שלה, כל הבא להתאר, מסייעין לו, מי מסייע לו? הצד שכנגד. שהוא בעצם מקדים ובא להתנצל, פלפלים. זה כבר, כן, מהלך התפתחות של ירידת שפע מלמעלה, שהוא כבר מעל הבחירה. מכיוון שאנו יודע, סליחה, הוא נכנס לחדרי והתנצל לפניי, זו הייתה פעם ראשונה בכל 19 שנותיו שהוא עשה זאת. אבל למה הוא עשה זאת? כי אני עשיתי זאת. איך אנחנו עוזרים לאנשים להתפתח מבחינה מוסרית, כאשר אנחנו נמצאים בתהליך מוסרי שיש בו נחישות וגבורה. כן, אני יודע.
רציתי לשאול, יש הרבה, הוויכוח העיקרי כביכול, הוא נמצא בתוך בנפש, במחשבה. מתגבר על הדחפים. אז שואל אם יש גם כביכול אמצעים או סממנים פיזיים גם שיכולים לעזור לאדם, להתגבר על המחשבה. הרצון הזה להגיב מיד.
כן, בדרך כלל תראה, אדם צריך להתבונן על ההתנהגות שלו. אתה צודק שבאמת הרבה מזה מתרחש בתוך עולם המחשבה. אדם קנאי למשל. הרבה מזה מתרחש בעולם המחשבה. זאת אומרת, יש סדרות או סדרה שלמה של טיעונים בתוך המחשבה, למה לא יש ולי אין, אבל אם אדם מתבונן בבחינה מעשית, מה הוא בעצם עושה? איך הוא יושב ומסתכל על פלוני אלמוני, כן, שלומד עכשיו בנידי הגמרא, והוא לא מצליח ללמוד בריכוז, ואיך פלוני אלמוני, כן, הוא עכשיו משיב בשיעור הגמרא, התשובה נכונה, והרב משבח אותו. כשאדם מסתכל על ההתנהגות שלו, עד כמה הוא תלותי, עד כמה הוא לא בוגר בגישה הזו, עד כמה אין שום תועלת בגישה הזו, הוא צוחק על עצמו. מרחם על עצמו, צוחק על עצמו, אני יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, אפשר גם דרך המעשים להתבונן על, על, על הגיחוך וחוסר ההיגיון הבסיסי שיש בהתנהגות שלנו. כן, אבל צריך להתבונן. כי אם אתה לא מתבונן בזה, בעצם מה אני עושה? אני מתבונן על ההוא, כן, ורואה שהוא יותר חכם. אני שואל את זה, מה אני עושה? אני יושב וצופה בו. אני לומד, פתאום מסתכל עליו. מה אני עושה? איזה היגיון יש בפעולה שאני עושה? מה זה עוזר? למי זה עוזר? מה, זה יעשה אותי חכם יותר? זה יעשה אותו טיפש יותר? אני סך הכל קורא לי קבר, כל מבט שאני מסתכל לשם, אני יותר אומלל, אני יותר אוכל את עצמי מבנים. מה קורה לי? מה עובר עליי? דרך התבוננות במעשים שלנו, אנחנו יכולים להגיע לגיחוך. ובמובן מסוים אפילו שזה יתרון על פני המחשבה. כי במחשבה, החטאים שלנו כבר מנוסחים בצורה מאוד נאורה. קצת קשה להתמודד. כשמסתכלים על המעשים הפשוטים, כשמסתכלים על ערוותינו, על ההתנהגות הפשוטה שמתבטאת במעשים, כמו שאמרתי עכשיו, שם אין שום הוד ולא הדר. זה לא הליגה השכלית, ששם הדברים מנומקים היטב, במיוחד אצל אנשים פיקחים, כן, קורח, פיקח היה, כן? לא, זה ברמה מאוד פשוטה, במעשים מאוד בנאליים, אתה מבין, שבהם מתבטאת הכעס, מתבטא הקנאה, שם זה המקומות הירודים שמתעוררת אצלנו, יכולה להתעורר איזו חמלה על עצמנו. ולהבין את חוסר התאום שיש בין ההתנהגות הזאת לבין הנימוקים השכליים, ואז להתעורר לתשובה. כן? כן? הרבה פעמים עדיף להתחיל משם, ולא מהמישור השכלי. כן? לא מהמישור השכלי. כן.
מצד אחד הרב אומר, לא לקום ישר. כן,
כן. לא, לא. ישיבה זה כבר חתיכת בוקס לצלעות של היצר. היצר רוצה אותך שוכב, רוצה אותך מת. רוצה אותך מת. ברגע שמתחיל לזוז ולנוע, הוא בלחץ אטומי. שלושה אסירים, זו הבדיחה המפורסמת, נו. שרצו לחתור מוכתרת, לצאת מבית הכלא. אז הראשון שבהם פשוט זז, התחיל לזחול לכיוון השער. שמע, שומע, רעש, רשרוש. מי שם?
מיהו.
אז האסיר, מיהו.
או חתול.
חזר למשמרת, בא אחריו האסיר השני, שמע שומר רשרוש, מי שם?
מיהו.
השלישי ראה כי טוב, התחיל לזחול, מי שם? גם אני חתול. אבל מה אנחנו עומדים מזה? מי זה השומר? זה יצר רע. מי זה האסירים? אלה שנמצאים בשבי היצר רע. עכשיו ברגע שהוא מתחיל לזחול ולגלות כוח תנועה לכיוון השער, ישר השומר שואל, מי שם? זה כוח יצר. אנחנו רואים את הכל הזה מאוד חזק. אם אנחנו מתלבשים בתכונה החתולית, מה כתוב בפרקי שירה על החתול? אתם זוכרים? מה הפסוק שלו? זוכרים? יפה. ארדוף אויביי אשיגם, לא אשוב עד כלותם. כוח החירות. החתול הוא מאוד חירותי. הוא הרבה יותר חירותי מכלב. חתול הוא חירותי מאוד. כשאתה מתלבש בתכונה החתולית, בזה אתה כבר מתחיל להיגאל. אז זה בדיוק הנקודה. אתה מתלבש בתכונה החתולית, חירות פנימית מתעוררת, כתוצאה ממנה מתחילה זחילה לכיוון השער, יצר הרע מתעורר, אבל אתה כבר משיב לו תשובה. מי שם? אני חתול. אני בן חורן. אז הוא, טוב, חתול נחמד. הוא מזהה בעצם את החתוליות שלך, הוא מזהה כחתול ממשי. הוא לא מבין שאתה חתול. אז אתה עכשיו חתול. וככה אתה משתחרר. מה שרצים להראות פה, שכל תנועה לכיוון השער מעורר, טרף ומיד, כן? את תשומת ליבו של יצור רע. צריכים לדעת לנהל איתו את הדיאלוג. אבל הישיבה על המיטה, אין שום ספק שהיא זחילה משמעותית לשער. כמובן, לא עולים ערך שם על המיטה, והרב ליפול לחזרה מתחת לסמיכון. אמרנו, להישען חצי דקה-דקה, כן? ליטול ידיים בזריזות, להוריד רגליים על הרצפה, לעמוד על שתי רגליים, קצת למתוח, לנשום עמוק, וללכת לכיוון השירותים. נעצור כאן, אנחנו כבר באיחור ממש.